נדבר היום בהמשך הנושא של אלול, עניין של תפילה. דיברנו אתמול על שלושה דברים: תפילה, תשובה וגם צדקה, נכון? שזה כולל, תשובה זה כולל גם תענית. מה עם התפילה? כתוב במדרש דבר פלא פלאים, שכל יהודי ויהודי כל יום בשנה שעומד להתפלל תפילת העמידה, פלל אותה בכוונה, הרי זה דומה לכהן גדול המכהן בבית המקדש ומקריב קורבן על גבי המזבח. כך כתוב. זאת אומרת שאם אדם מתפלל בכוונה, תפילה שלו עושה רושם גדול בשמיים. צריך לדעת דבר נוסף, רבותיי, שתפילה זה לא רק לנו, אישי, אני מבקש בשבילי חוכמה, אני מבקש בשבילי תשובה, אני מבקש בשבילי רפואה, לא. אני מבקש בעד השכינה הקדושה, בעד העולמות למעלה, גם הם צריכים רפואה, גם הם צריכים חיזוק. תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו, כך כותב רבנו הארי, שבתפילה שלנו, אמנם הקדוש ברוך הוא לא צריך מאיתנו כלום, הוא כל יכול, אבל הוא רוצה, וכך ברא את העולם, שאנחנו נקיים את העולמות העליונים, ועל ידי תפילתנו, זה סוד אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ואנחנו מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. ולכן צריך האדם להתפלל בכוונה, כן או לקדוש ברוך הוא כעת קורבנות. מי מקריב קורבנות? אנחנו שמתפללים, של למה פרים שפתנו. הנביא אמר את זה. בשם השם, הנביא לא אמר מילה אחת בשמו. ובמדרש תנחומה הוסיף עוד. בפרשת כי תבוא כתב, שאדם שיתפלל תפילתו בכוונה יהיה מבוסר שכאילו יקריב כל הקורבנות שבעולם. יבוא למעלה ויגידו לו, קרבת אלים, קרבת אלי נוויות, קרבת עגלים, קרבת חטאת, קרבת אשם, קרבת שלמים. מאיפה? אני תרנגולת אחת לא הייתה לי. אבל יגידו לו, הנה התפללת תפילה אחת כמו שצריך, בתפילה הזאת עשית מה שעשית, גרמת למעלה הרבה הרבה פעולות והרבה הרבה עניינים. ובפרט, כמו שאמרנו בחודש הזה, חודש אלול, וגם בימים האלה, השבוע הזה כולו צריך לדעת, הוא נקרא ערב ראש חודש אלול, שנפקא מינה, מי שלא יכול להתענות ביום חמישי, יכול להקדים, לא יכול לרביעי, יכול להקדים, יש לו חתונה, יש לו איזה אירוע של נסיעה, או יש לו איזה עסק, או צריך להתחיל לימודים. כל השבוע הזה נקרא בחינת ערב ראש חודש. אז זה המעלה שלו גדולה מאוד. דבר שני, אמרנו ממון. צום כל ממון. התענית, אז קודם תענית, אמרנו כבר מה שכתבו חכמי הקבלה, רבנו הארי העריך בזה, שבכל תענית שאדם מתענה, מתמעט ממנו חלבו ודמו, כמו שהגמרא בברכות אומרת. תראו בסידורים, מובא שביום התענית, תענית יחיד שאדם מתענה, זה נקרא תענית נדבה, אומר ריבונו של עולם, גלוי ידוע לפניך, שבזמן את המקדש קיים, היה אדם מקריב קורבן, מתחפר לו, והם מקריבים מהקורבן, אלא חלב ודם. עכשיו שאין לי, אין בית המקדש, ואני לא יכול להקריב קורבן, יהיה רצון שיהיה מיעוט חלבי ודמי, שיתמעט בתעניתי היום הזה, כאילו הקרבתיו על גבי מזבחך הקדוש, ותרצני ברחמך הרבים. זה נוסח התפילה שמובא בסידורים, בדברי הגמרא. זאת אומרת, שאדם כל תענית, תמעט ממנו איזה כזית שומן, וכזית דם, כזית רביעית דם, 86 גרם, מתמעט, ורואים את זה. אז מתמעט ממנו, וזה נקרא קורבן. אומר רבנו ארי, תדע, שאם תיקח את המילים חלב ודם, יוצא ממנו שמות הקודש, הוא כתב שם, איזה סוד של שמות הקודש. חלב, שזה 40, ודם עם וב, 50. ביחד יוצא 90, יוצא ממנו שם אקיה, איזה מילוי, ועשה כמה פעמים אקיה, ועוד כל מיני רמזים. גם ידוע שדם זה ריבוע אקיה. א', א', ק', א', ק', י', א', ק', י', ק'. יוצא 44. אז יש בזה עניין גדול, שהשם הקדוש הזה אקיה עולה למעלה, הוא מלמד סניגוריה על אותו שהתענה. מכאן למדנו גם שיש יסוד, גם למה שהגמרא אומרת, שרבי יוחנן אמר, שאפשר, שמי שלא יכול, יכול לצום בתענית נדבה, אני מדבר, לא תענית ציבור. חצי יום. כיוון שבחצי יום, מהבוקר עד חצות, כן מתמעט ממנו חלב ודם, אז יש בזה עניין של קורבן. לכן מעלתו גדולה מאוד מאוד, בפרט שלמדנו שהנפש תלויה ברביעית דם. אנחנו לא יודעים איזה רביעית. היה מעשה עם הרמב״ם, שפעם אחת הלשינו עליו למלך, והעלילו עליו עלילה, שלא הייתה ולא נבראה. והמלך היה אוהב את הרמב״ם. אמר לו, תבחר לך איזה מיטה שאתה רוצה. אתה תבחר. אמר לו, בסדר. שיקיזו ממנו את הדם שיש לו. אבל השאירו ממנו מעט. קרא לבנו, בנו היה בקי גם כן ברפואה, לא כמו אביו, אבל בקי גדול. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. ואמר לו שהוא יעמוד עם הרופאים בשעה שהם יוציאו את הדם, ויגיד להם איפה להפסיק. הוא יתעלף, הוא יאבד את ההכרה, אבל יגידו לו איפה להפסיק. אחר כך יקרא אותו לבית, ואמר לו מה לתת לו. וזה כל מיני סמנים, ובמשך כמה ימים חזור לאיתנו, וכן היה. אז יש רביעית שדם הנפש תלויה בה. זה הטעם, שחס ושלום, לא יבוא ולא יהיה. על הגויים, שאם אחד נפגע בתאונת דרכים, או חס ושלום, בכל מקרה, אחר שנשפך דמו, אנחנו אוספים את הדם וגם את הדם קוברים. איך? על ידי את אותה בגד או אותו סדין קוברים גם אותו. למה? בהלכה כתוב, ככה שולחן ערוך כתב, הישנן שרביעית דם הנפש הייתה שם. אז אנחנו לא יודעים איזה מהם. אין לנו את הרמב״ם שיגיד לנו זה כן וזה לא. אז כך הסדר. בכל אופן, כל רביעית דם שמתמעטת בגוף האדם על ידי תענית ותשובה מועילה מאוד מאוד, וזה במקום קורבן, במקום מיטה ברבינן. פעמים נגזר על האדם מיטה, נגזר במקום זה, שישפך מעט דם ממנו. לכן הוא כותב הרב חידה, אומר, אני ראיתי את רבנו חיים בן עטר, כשהיה נפצע, או כשהיה מישהו מצער אותו, היה עומד ואומר, יהי רצון שיהיה לי לכפרת עוונות. ככה המעלה של תענית שהיא חשובה מאוד מאוד, שהיא מכפרת, ובזה השטן מסתלק מעל האדם. הקדוש ברוך הוא מספיק לו שאנחנו מתוודים, אבל השטן רוצה משהו, כמו שלמדנו אתמול, הוא רוצה פדיון. אז זה בעד דם הזה שהוא רואה, לוקח. יש האמת עוד טעם, למה מנגבים את הדם, כמה שכך גמרא אומרת, שאם נשפך דם של אדם בארץ, יבוא בעל חי וילקק את זה, דרך החתולים, ולא זה עכשיו, לא רבים ראשי עיר, מי ראש עיר, וינהל את החתולים, אז דרך החתולים לבוא ללקק את הדם. ואם ילקקו מהדם שלו, חתול או כלב או בעל חי, יחלש ליבו. אז כדי למנוע את זה, שוטפים את זה. או מנגבים, כדי שהבעל חי לא יבוא לאכול את, ה... את מה שיוצא מגופו של האדם לא עלינו. בכל אופן, תפילה בכוונה היא הדבר הכי גדול, דבר הכי עצוב. עכשיו ממון, ממון אמרנו שיקח אני הגון. ולמה אני הגון? אני הגון יראה אלוקים הכוונה, יש לו אמונה. לא סתם אני, שהוא שיקור, לפעמים נותנים בכביש, אתה לא יודע אם הוא יהודי או לא יהודי. אם הוא ערל או מהמול, אולי נימול שש פעמים, אתה לא יודע מה איתו. נותנים לו כסף, אומר ככה, הטבע שלי אומר, מה זה הטבע שלך? אתה צריך לדעת מה ההלכה אומרת. ירמיה הנביא צועק, בעת הפכה עשה בהם, יהיו מוכשלים לפניך. שואלת הגמרא והרבה בתרא, מה זה יהיו מוכשלים לפניך? אותם רשעים אמר עליהם, גם כשירצו לעשות צדקה, אל תביא להם אני טוב, אלא אני מסומם, אני רשע, אני מחלל שבת, ואז לא יהיה להם שכר, לא יהיה להם מצווה, להפך, יהיה להם עבירה. סיפרתי לכם פעם מה היה. היה, אצלם בפורת יוסף, מעולם לא היה, לא ידענו מה זה בין הזמנים. גם אני היום לא יודע מה זה בין הזמנים. מלון לא ראיתי כבר 30 שנה. לא יודע איך נראה מלון היום. טוב שלא יודעים. קיצור, הלכו כמה בחורים, אני לא הייתי שם, הלכו כמה בחורים, אמרו, נלך לים של נתניה. שישה בחורים, ורתנים, כולם, זה. הם הלכו לים. הלכו לים של נתניה, ים הנפרד, גלי צנז. ונכנסו לשם, אבל הזהיר אותם המציל, שם יש מערבולת, אל תלכו. הם, איפה הוא אמר, אל תלכו? דווקא ילכו. מה זה מעניין, מה יש שם? הלכו לשם. והנה בסחף, שם הבור, התחילו להידרדר. אין, לא נוגע הרגליים בקרקע, אין שם חול, אין כלום. התחילו להיסחף, זה קורה לו, זה בא להציל אותו, שישה בחורים התחילו לטבוע. קם אחד גיבור, יודע לשחות, תפס אחד, סחב אותו, זרק אותו קדימה. לקח את השני, זרק אותו, ממש, לא יודע מאיפה היה לו כוח. זרק אותו בשתי ידיים לחוף. היה אחד, חילה להקיא ולבלוע מים וחול וזה, נתן לו שתי סנירות מפה ומפה, הרגיע אותו, זרק אותו שם. קיצור, הציל שישה. הציל שישה. ולמחרת באו לפורת יוסף, מתי זה היה? ט"ו באב, ט"ו באב היה יום, יום ככה, חופש כזה. אז הוא הלך בט"ו באב. היה בטובה, אבל הלך לרבי עזרא עתיה, איזה כבוד, אמר, הציל שישה נפשות מישראל. כל עם קיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. אז אמר, הלך רבי עזרא עתיה, אמר, לא הולך, תקרא להם. תזהיר אותם ותאמר להם, מהיום ועד אל תעשו עוונות. כל עוון שאתה תעשה, זה יהיה עליי. למה הוא היה צריך למות? עכשיו מה זה עשה? גרם לו שיחיה. גרם לו שיחיה. הוא יחיה, יעשה עבירה, זה עליו. יגידו לו, מה אתה התערבת בעיני שמיים, בשמיים רצו לעשות מה שיעשה. לכן לא פשוט, להציל. אמנם מבחינת הלכה אנחנו מצילים, ואפילו גויים מצילים. מפני דרכי שלום, ישנם במסכת גיטין. אבל אחרי הכל, מגלגלים זכות על ידי זכאי וכו'. לכן השתדל האדם תמיד שיבוא לו מצוות לידיים. לא יבוא לו כל מיני דברים שהם חצי וחצי ורבע וכולי וכדומה. אז זה האדם ייזהר מאוד בימים הללו לעשות מצוות וגם בממונו. עכשיו עוד דבר על מה דיברנו, על תפילה. ודיברנו גם שגם צריך שיהיה קול, שזה תפילה. וממון, צדקה. ממון זה לא רק צדקה. ספר חסידים כותב שלפני הצדקה שאדם נותן, צריך לפני כל צדקה לדעת לפרוע את חובותיו. אם יש לו חובות, לא שווה הצדקה שהוא נותן. לכן זה צריך לדעת. דבר ראשון, למה הגמרא אומרת שהלווה ולא משלם, שמשמור. המשנה במסכת אבות, אחד כלווה, הלווה מחברו כלווה מן המקום, והפסוק אומר לווה רשע ולא ישלם. לא רק שלא שילם, עצם שנייה לווה, כלומר מה אומרת? לאו כל כמיני דלשביה נפשי רשע, תכתיב לווה רשע ולא ישלם. למה יכול להיות שלא ישלם? יש, אין לו ביטחון מלא שהוא ישלם. הוא לבן, הוא היה צריך, היה נזקק. לא, אז הוא בנו נקרא רשע, לכן היו צדיקים, לא היו לווים בכלל. יש לו קונה, אין לו לא קונה. אז לווה רשע ולא ישלם. איך ייתן? ועוד, יש לנו הלכה לגבי פקד שהיינו. שאל אותי אחד אתמול בדיוק, הוא קנה בית חדש, ברוך השם. די, די, עזור. חילה, זה מפריע. הוא קנה בית חדש. קנה בית חדש. יברך שהחיינו, והוא שמח מאוד. או לא יברך שהחיינו. אז יש, ההלכה אומרת, שאם הוא חייב אפילו 1,000 שקל למישהו עבור הבית, זה לא כסף שלו. מתי הוא מברך שהחיינו? כשהוא, מכספו הוא, אז הוא מברך את הקדוש ברוך הוא. שזיכה אותו, נתן לו ממון, והנה הוא קונה את הבית. אבל שהוא לוקח בהלוואה, הוא עדין כל דבר בהלוואה, לא יכול לברך על זה שהיינו. גם השכנתה, בטח, משכנתה מי נתן לך את זה? הבנק, והוא לוקח ממך ריבית, דיין האמת. לגבי מינוס בבנק, מה, אתה כעת התחלת לשאול אותי שאלות בנקאיות, תבוא בחודש חשבן. נדבר איתך על הבנק. אז הבנת אותי, בטח שמינוס בבנק אסור. אבל בקיצור, זה בעיה. אז לגבי שהחיינו, זה לא בית שלו, לקח הלוואה, לא יכול לברך, איך יעשה? לכן צריך פרעון חוב לפני רבותיי, לפני ראש חודש אלול, ולפני ראש השנה. שלא יהיה אדם חייב, כי אם הוא חייב פה, יכול להיות חייב למעלה. יפרע את כל חובותיו. יחסוך, אוכל ביצה בבוקר, חצי ביצה, וחצי הכסף של הביצה ייתן, יחסוך וישלם את החוב שלו. אותו הדבר אם נדב איזה נדבה, ואמר חצי מפיו לתת לאיזה דבר, לאיזה עניין, לתת צדקה, צריך לתת. מוצא שפתיך, תשמור ועשית. וכל הפוסקים כתבו שכל נדרים ונדבות שנדר האדם לתת, יפרע אותם לפני ראש השנה. למה לפעמים זה עומד ביום הדין? בגלל זה יכול להיות שהוא לא יעבור. אז למה לאדם להיכנס לכל מיני בעיות? הוא הדין כשהוא משלם מס, שם משלמים ארנונה, שלחו לכולם תקים אדומים. כולם. אז בא אליי אחד שבוע שעבר, אמרתי, הולך תשלם, אבל תגיד, לפני שאתה הולך לשלם, ריבונו של עולם, יהי רצון שהכסף הזה שאני משלם לא ילך לא לראש העיר ולא לאוטו שלו ולא לנהג שלו ולא למזכירה שלו ולא לטיולים של חוץ לארץ ולא לשום מצעדים ולא לשום דברים מקולקלים ולא לחילולי שבת, אלא אך ורק לבטא את תלמוד תורה לישיבות ולשיעורי תורה. בבקשה ממך, יתפלל וישלם את זה, והקדוש ברוך הוא יעשה הטוב. מה אתה רוצה?
לא למסגדים,
זה בטח שלא. אחר כך מה, משלמים פה למסגדים? הם צדיקים, הם לא משלמים בכלל. אחרי זה דבר נוסף, רבותיי. דיברנו גם על התפילה. תפילה, כמה תפילה בדמעה חשובה. דיברנו על זה אתמול. וכמה שנדבר לא מספיק. כיוון שהדמעות שאדם מוריד בשעת תפילתו, אין כמותם בעולם שהתפילה עולה ומתקבלת למעלה. הלא למדנו שמי שמוריד דמעות, תפילה שלא עולה ומתקבלת, וליבו נמחלים לו כל עוונותיו, כוכבים ומזלות בוכים איתו, ובשמיים מרחמים עליו, והשטן לא יכול לקטרג עליו, אבל יש עוד עניין, שמי שמוריד דמעות בשעת התפילה, זה דומה לניסוך המים, כך כותב רבנו בחייה, עליו השלום. שהרי התפילה במקום קורבן, קורבן צריך לנסך, ונזכור ויתהן לכבש האחד בקודש הסך, נסך שחר לאדוני, הן בבוקר, הן במנחה. איפה נסכים? תוריד מעות. נעומד להתפלל, אז כל השנה לא תמיד יוצא, אבל כעת מגיע אלול. אני חרד 30 יום, אני עומד לדין. אז אני מוריד מעות, זה נקרא, אתה מנסך נסך. שחר לשם, זה נסכים. ומה עושים הדמעות האלה? תשמע מה הוא אומר. אומר למעלה יש פתח מיוחד בהיכל למעלה, בהיכל העליון. ועומד שם מלאך אחד ממונה על מי שמוריד דמעות בתפילה. הוא שמו ירחמיאל. מותר להזכיר את שמו כיוון שיש שם בן אדם כמוהו. שמו ירחמיאל, ואיתו 60 ריבו מלאכים, 600 אלף מלאכים, שהם פותחים את השערים לכל תפילה ותפילה, וסופרים כל דמעה ודמעה, מכניסים אותה בפנים. תראה כמה מעלתה גדולה. זה גם לכן אמרו גם בתיקון חצות, זהר האדם שיעשה כן, שבתיקון חצות גם יבקש רחמים, בעד בנה וצאצאיו, שיהיו יראי שמיים, עובדי השם, ולא יצא מהם אחד בעל פסול שיצער את הקדוש ברוך הוא, או יעשה דבר שאינו כהוגן, זה חשוב מאוד מאוד. ואז אומר, אלה 600 אלף אופנים הם נקראים, זה גלגלים שמסיעים את התפילות. אופנים זה בעשייה. שרפים וחיות אופני הקודש. שרפים, כתוב בפסוק, שרפים עומדים ממעלו. זה למעלה בעולם הבריאה. סביב כיסא הכבוד, מקיפים את כיסא הכבוד. חיות אלה רגלי המרכבה. מי אלה? המלאך מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל. כמו אריה, שור, נשר, אדם. זה במשל. תחתיהם יש אופני הקודש. אופני זה גלגלים. שהם זה. לכן עולם העשייה שאתה רואה, כולו גלגלים. תסתכל לכוכבים. תסתכל הירח, גלגל. השמש הוא גלגל. כל דבר בעולם, גם כדור הארץ, גלגל. אז אלה האופנים, 60 ריבו, מכניסים את הדמעות למעלה ומקבלים אותם שם. תראה כמה מעלתו גדולה מאוד מאוד מאוד. לכן יזהר האדם בעניין הזה הרבה יותר ויותר. עכשיו, עוד תנאי אחד, נזכיר שלא נשכח אותו, לקבלת התפילה, טהרת הגוף. מה זה טהרת הגוף? שני דברים, פנימי וחיצוני. פנימי, שלא יעמוד להתפלל, ויש לו בתוך גופו פסולת שהוא צריך להוציא אותה. אבל לא צריך לדקדק יותר מדי, לפעמים אין. והוא, יש לו אובססיה, לא צריך... אבל אני מדבר ממוצע. באופן טבעי, אם הוא מרגיש לחץ, חייב ללכת להתפנות, אחר כך יתפלל. שום היכון לקראת אלוהיך ישראל. כך אמר, שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים. עד כמה פירושים יש? שמור רגלך, שמור המנעלים, כי בזמנם היו הולכים ברחובות שהם מתונפים. לא היה אספלט, או היו גרים בכפרים, והיו הולכים קומות שהם מזוהמים, ושם בעלי חיים עם גללים, עם בכלוך. וגם בני האדם היו זורקים את האשפה שלהם, ואת החוץ מכבודכם, כל הזוהמה ברצפה, או עובר ביוב, עובר זה. ואם הנעליים האלה מזוהמות, נכנסתם בית הכנסת, סור. היו חולצים את הנעליים, או היה להם נעליים מיוחדות בשביל בית הכנסת. לוקחים איתם, חולצים את הנעליים שהיו איתם ברחוב, שמים אותם באיזה פינה, ושמים את הנעליים שמור רגליך, כך גמרא אומרת, זה בית האלוהים. עוד פירוש, שמו רגלך, אמר בלשון נק, לשון נקי. רגלך, מה יש מעל הרגליים? את הבטן, הקיבה, המקומות שיש שם אוצרות לא, לא הכי טובים, אבל זה נחוץ לאדם, פסולת. תנקה את עצמך לפני שאתה הולך להתפלל. ואז הוא מטהר את גופו ואת מעב. מה הוא עושה אז? מפריד כל דבר גשמי מהגוף, ממילא הוא בא טהור, נקי וצח, ועומד ומתפלל. אותה הדבר, גם אם יש זוהמה על גופו, ירחץ. יש איזה תינופת, הרגל שלו התלכלכה, היד התלכלכה, ירחץ אותם. וכן זה הדרך, יש כאלה נוהגים לטבול. אז יטבול, לא יטבול, מנחה ערבית ירחץ. מה שיכול לרחוץ, בכלל הרמב״ם כתב שאנחנו היום נוהגים לרחוץ פניו, ידיו ורגליו לפני כל תפילה. למה התבטל המנהג הזה? כיוון שהמוסלמים נוהגים כך לעשות, שלא יגידו שאנחנו הולכים בעקבותיהם, זו הסיבה שאנחנו לא עושים כל דבר שהגויים נוהגים בו, אנחנו לא ננהג, שלא יגידו שאנחנו נוהגים בחוקות הגויים. למשל עוד דוגמה, אתה תראה בפסוקים, משה רבנו אמר, כצאתי את העיר, אפרוס כפי אל אדוני, הקולות החדלון, ומתח לא איתך ארצה. היו פורסים ידיים בתפילה, אנחנו לא עושים כך. יש עדות שהם לא למדו תורה, נמצאים פה ושם, זהר פה, זהר שם, בתל אביב, במקומות אחרים, הם נוהגים לפתוח את הידיים. בפרט אם רב מברך אותם, עושים ככה. אסור לעשות את זה. אבל אנחנו לא אומרים להם כלום. למה? זו האמונה שלהם. הם מתכוונים לשם שמיים, אין להם כוונה לא טובה. אבל לנו, שאנחנו לומדים, צריכים לדעת שאין לעשות כן. לכן גם שלמה המלך, ביום שבנה את המקדש, אז קרא ברכב מול המזבח, ופרס כפיו אל הקדוש ברוך הוא. היום אנחנו לא עושים כן. כך כתוב כל הפוסקים, כיוון שהם כך נהגו. מחשבם וזכרם. עכשיו באו כל אלה שעושים לנו צרות בעזה, עם מח וידח זכר זכרם של הפלישתים האלה. הלכו משלחת לקברו של, אתה זוכר אותו? אתה רואה מעלעל. זוכר אותו? לא. זוכר איך קראו לו? אחמד יסין, אתה לא שומע אפילו מילה. הלכו לקבר שלו, פרסו ידיים סביבו, יענו שיקח אותם מהר. אני לא הבנתי, מישהו יראה לי תמונה, הרב תראה, תראה. נסתכל, אני רואה, פתאום אני רואה אחד ככה, ידיים שם. אמרתי, אויבי, ראיתי, טוב שלמדת אותי. אז גם היום, זה קרה היום, אתמול, לא יודע מתי. הלכו לקברו, עלו לקברו, אתה מבין? פקדו את קברו, הוא נמצא בגינם, שאול תחתית. אתה לא זוכר אותו. ירו בו עם הכיסא של יד שרה. מכיר? תרחו על הזה ועיקו אותו, סוף סוף. זהו, הלך כלב אחד, באו עוד 100 כלבים. אז זהו, אז אם כן, כל דבר שהגויים נוהגים, אנחנו לא נעסיקים. חוץ מדברים רגילים שיש בהם טעם, למשל, אז אני לובש בגדים, גם הם לובשים בגדים, אז מה? אני אוכל, הם אוכלים. אני שותה מים, הם שותים מים. אם הוא שותה מהעדן, אז נהיה לי, אסור לאכול לשתות מהעדן? מה פתאום? שהוא ישתה מי המלח, כמו שהוא היה צועק. אז אם כן, איך שלמדנו, זהר האדם בזה מאוד לעשות את טהרת גופו, שעל ידי זה מפריד את החלק הגשמי והזוהמה, צריך לדעת שכל זוהמה זה בא מהסטרא אחרא. לכן גם אמרו שהבגדים לא יהיו מזוהמים יותר. לא פירוש אם ישתמש בהם די יזרוק אותם, לא. אלא אם רואה שיש עליהם סימנים או כתמים של זיעה, לא ילך להתפלל כך, יחליף. אם יש לו. יחליף חולצה, יחליף גופייה, שתהיה נקייה, וגם שלא יהיה בריח לא טוב, שיהיה, יבוא להתפלל, וזה יועין שתפילתו תעלה למעלה. וגם ישמור את בגדיו שלא יתנפו ולא יבזה אותם, לא ישליך אותם לקרקע ולא ידרוך עליהם, אלא ינער אותם, שצריך לשמור כבוד הבגדים. למה? כל בגד, תדעו, יש לו אור מקיף. לכן רבנו ארי כתב, יזהר האדם, משל בחורף, אז הוא, יש כאלה ילדים, מערים, הוא לוקח את הסוודר שלו, מכניס לתוך המעיל, את השרבולים, ומכניס את היד, הוא כל כך ממהר, מסכן, הזמן יקר לו. אז הוא מכניס בהכנסה אחת, גם את השרבול של הסוודר עם השרבול של המעיל. זה לא טוב, הוא ישכח את לימודו. למה? יש לכל בגד אור מקיף שלו. אתה לובש חולצה, לחולצה יש אור מקיף. אתה לובש מעיל, למעיל יש אור מקיף. אתה לובש סוודר, לסוודר יש אור מקיף. אז אם אתה לובש אותם יחד, האור מקיף לא נכנס. אז חסר לך אור מקיף. מי יבוא באמצע? סתרה אחרה. ואז היא גורמת לאדם שכחה, ולא רק שכחה, גם כן תקלות, כל מיני נזקים, כל מיני עניינים. זו הסיבה למה אנחנו מקיפים את הטבע בשענה רבה. נאמר, זה הטבע שלנו, זה הספר תורה שלנו. חיצונים פה לא יבואו. כל דבר של הקפה, זה עושה אור מקיף, זה משייך אותו לנו. לא עליכם, כשהיו מחונכים בית ענמין, לפני שהיו קוברים המת הראשון, היו נוהגים לצום כל העיר אותו יום. כל הגברים מגיל 18 שיש להם כוח, היו גוזרים תענית. ומקיפים את, את כל השטח. שבע הקפות, עם מזמור יושב בסתר עליון, ונועם יושב בסתר הנרחוח, ו... זה עכשיו, אפשר לקבור שם המתים. לא באים וקוברים איך שיהיה. היום לא אכפת להם. הבג"ץ אומר, תקבור גוי עם יהודי, תקבור רפורמי עם זה, תקבור אותו ואת אביו, שם בפנים גם כן. כך האדמה תפצה את פיה ותבלע אותם עם הבניין שלהם. אז זה אור מקיף. לכן צריך להיזהר בבגדים, לשמור עליהם, כיוון שיש בהם אור מקיף, שזה עניין גדול לשמור בפרט בימים האלה. דבר נוסף, רבותיי, שעוררו על זה הרבה, ראיתי חכמי המוסר, להיזהר מאוד כל בוקר בברכת התורה, שם שלוש ברכות. ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שקד שם אתה בציבנו על דברי תורה. והערב נע השם אלוקינו. ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. אחר כך, ברוך אתה השם מקום מלך העולם שבחר בנו. אומר שבא לברך את הברכה הזאת. איך הוא שמח אם הוא רואה איזה סברס יפה שהוא כתף אותו עכשיו בלי קוצים ולוקח אותו והוא עסיסי והוא שמח עליו. או נגיד איזה פרי מיוחד, אננס, רחני, ענק. הוא רוצה לברך עליו האדמה, ברכתו האדמה. הבני ברקים לא אוכלים אותו, אנחנו נאכל אותו. טוב, טוב, שיביאו לנו את זה. הם אומרים, זה עץ, ספק, עץ, ספק. בסדר, תמשיכו עם הספקות. אנחנו נאכל אותו. מברך עליו שהיינו, איך הוא שמח? כאן פי אלף, אתה צריך לשמוח. אני יהודי, נתן לי השם את התורה, ואני מברך ברכת התורה. באותה שעה יברך ברכת התורה בשמחה רבה כנגד הכל. וכותב התורה זהב עליו השלום, אשכנזי, רבי דוד סגל, זכותו תגן עלינו. אומר, מה זה והערב נע? אומר, בבקשה ממך שתהיה התורה מתוקה וערבה בחך שלנו. כאילו אני אוכל איזה מעדן, אני אהנה בהלכה שאני לומד. בסוגיה שאני קורא, בתורה שאני מעיין, כל דבר שאני לומד, שיהיה לי ערב גם, לא רק ככה לקרוא, כמו מנמנם, כרעם מתנמנם, לא יצא. צריך לקרוא אותה בחשק ובשמחה, יקרא אותה כמו שצריך. ולא ישכח לברך שם, להתפלל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו. זאת אומרת, גם הבנים וגם בני הבנים, לא רק אתה, אתה והבנים שלך, הבנים שלך וגם בני בניך, כולנו יודע שמך. מה זה כולנו? שלא יחסר אחד מהם. יודע שמך ולא עומדת תורתך לשמה. ומוסיף גם, הלו, וצאצאי עמך בית ישראל, לבקש גם על כל ישראל. למה רק עליו? אז יש מקומות, כתבו את זה בסוגריים, ריבון העולמים במקורות, בברייתא, זה מופיע, וצאצאי עמך בית ישראל. למה השמיטו את זה? באו איזה סידורים השמיטו, באו סידורים אחרים, התחכמו, עשו את זה סוגריים עגולות. אומרים, וצאצאינו, וצאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל כולנו, יודע שמך ולומד תורתך לשמה. ואז התפלל עליהם. אומר רבי חיים פלאצ'י, זה יש שלוש מקומות בתפילת שחרית שצריך להתפלל בעבור הילדים שיהיו לומדי תורה. זה אחד, בברכת התורה. שתיים, באהבת עולם, בבוקר לפני קריאת שמע. והאר עינינו בתורתך, ודבק לבן במצוותך, ויחד לבבנו לאהבה ולראית שמך. לא נבוש ולא נקלם ולא נקשה לעולם ועד. מה זה לא נבוש? במה? שלא יצא ממנו איזה בן או נכד או צצה, שהצצה הזה יעשה אבון, והאבא שם בגן עדן יושב עם הצדיקים, ופתאום מודעים ומכריזים שפלוני עשה עבירה כזאת וכזאת, והוא מתבייש. הבנת? והוא הפסיכי אומר, חבק אותו, תכבד את האחר. פרנק מדבר חף, מדבר חטא. מה, אנחנו מדברים חטאים? תכבד את האחר, תכבד את האחר. התורה, מה כותבת על זה? כופר בתורה. אז זה התפלל שלא יהיה לו ילד כזה, שלא יהיה ילד מחלל שבת, לא יהיה לו ילד גנב, לא יהיה לו ילד או נכד שהוא צורך סמים או סוחר סמים, קנאביס ועוד כל מיני, אני יודע מה השם מצילנו, ולא יצא לנפוש בפרג ובכל מיני מקומות אחרים, ויחזירו אותו בארון אחר כך בר מינן, אלא יהיה בן תורה פה, יהיה פה בארץ ישראל. חסר מקומות ללכת, זה מקום שני. איפה מקום שלישי בתפילה? הוא בא לציון, שאומר ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. אם הוא מוליד איזה צצה וזה ממנו, אפילו שהוא לא הוליד, הבן שלו הוליד, הבת שלו הולידה, אבל הולידה איזה בן רע, אז זה נלד לבעלה חס ושלום. לא נלד לבעלה. תאר לך, כך החמירו עלינו שלוש מקומות בתפילה, לבקש רחמים שלא יהיה לו דבר כזה בתוך המשפחה, בתוך הצאצאים שיוצאים מתחת ירחו. כמה יעקב אבינו היה שמח שהיה כל יוצאי ירחו 70 נפש, כולם צדיקים. תאר לך, נכדה שלו, שרח בת אשר, הייתה נביאה, נכנסה חיה לגן עדן. יש יותר מזה? ועוד ועוד ועוד. אז אם כן, מכאן אדם ילמד כמה צריך לבקש גם בעד הילדים, וזה הזמן. יותר ויותר בחודש הזה. אפילו שאנחנו עושים את זה כל יום, אבל בחודש הזה תחזק יותר ויותר לעשות כמו שצריך. אומר, ואני אגון, לא ייקח אני איך שהוא, זה יבחר לו. איפה יש אני, אבא לילדים קטנים, שאין לו מספיק, ייקח אותו וייתן לו כסף, כי אני הזה מעיד שהשם יתברך מפרנס אותו, ואני הזה בטח כל יום מתמעט חדבו ודמו, הוא לא אוכל, דילג על איזה ארוחה, האני הזה לא עושה עוון, העני הזה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז הוא יתפלל עליך. ועוד אומר, תדע, אם אתה בשעה שאתה לומד או מתפלל, והנה בא לך יצר הרע, או לא יצר הרע, אני בא ללמוד, וקשה לי ללמוד, אין לי חשק, או אני לא מבין את הכתוב, והרב לא פה שאני אשאל אותו, אין לי חבר שילמד, שיסביר לי. אתה יודע מה אתה עושה? אומר הגאון החידה, אומר סבא שלי אמר, מי זה היה סבא רבי אברהם אזולאי, עליו השלום, אמר שאתה תכוון ותצייר במחשבתך את דמות דיוקנו של הרב שלך. תצייר במחשבתך, והוא יציל אותך והוא יעזור לך. הדמות שלו תעזור לך להבין את התורה וגם להינצל מיצר הרע. זה ככה חשוב. ככה האדם על ידי זה ינצל מכל מיני עניינים לא טובים. ככה יעלה ויצניח. גם יזהר מאוד משיחה בטלה. שלא לדבר דברים בטלים. אמרנו שיש כאלה היו עושים 40 יום תענית דיבור. אמר הרב יסוד לשורש העבודה, אין ספק שיקבל רוח הקודש. וכל התפילות שלו יכתבו למעלה, ויחיה אותה שנה חיים הכי מוצלחים. שנה שלמה. כך כותב הרב יסוד לשורש העבודה, הרבה אלכסנדר זיסקינד, על זכותו תגן עלינו. אומר, על ידי התפילה, על ידי השיחה בטלה שישמור, וזה גורם עוד דבר, אם נזהר מדבר דברים בטלים, לא יבוא לו מחשבות בתפילה. שהרבה אנשים באים, אומר, תראה מה אני אעשה? אני התחלתי להתפלל, אתה חונה לאדם דעת, כיוונתי. פתאום ברח לי המחשבה. ואני לא יודע איך הגעתי לברכנו, הגעתי שמע קולנו. מה זה? אתה מדבר דברים בטלים עם אנשים. אתה מדבר בפלאפון קשקושים. זהו, זה מזה בא. כשאדם מדבר דברים בטלים, יבוא לו יצר הרע, מביא לו בשעת התפילה כל מיני מחשבות זרות. זרות זה לא רק, זה אסורות, זאת אומרת, זה מחשבות של חול. כל מיני סתם, מחשבות של עניינים, אפילו אישיים שלו. שביום יום, לא בשעת התפילה זה לא אסור, אבל בכל זאת, זה מפריע כעת את התפילה, זה לא המקום של זה. לכן יזהר מאוד. ועוד, יזכור שאנחנו במלחמה. מה המלחמה? הוא אומר, איזה דבר פלא, רבי חיים פלאצ'י כותב, תדע. אז אני קצת, זה הבהיל אותי, אמר לכם את האמת. למה? כבר שבועיים אנחנו מדברים על חודש אלול, נכון? ואיך אנחנו, יש לנו כל מיני נשק וכל מיני תחמושת וחיל אוויר וטילים וכל מיני, אני יודע מה, נגד היצר הרע. הוא אומר, תדע, הוא גם מתחמש, הוא גם מכין מלחמה. והוא בא מראש חודש אלול, זאת אומרת, מהשבת הזאת הוא מתחיל להגיע. צריך לקדם את פניו. והוא מביא את הפסוק שכתוב בזוהר הקדוש על הפרשה כי תצא, זה הפרשה שתבוא אחר כך. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. אומר כי גמטריה 30, זה דברי רבי שמעון. 30 יום, לכן זה מתחיל מלמד באב, כי באלול יש 29. אז למד של אב מצטרף, זה ראש חודש אב, חודש אלול, מצטרף יחד 30. כי תצא למלחמה על אויביך, אנחנו מכינים מלחמה נגדו, מקונים סליחות ומתקונים את כל ההכנות האלה. אל תדאג, ונתנו השם אלוהיך בידיך. אתה תתחיל כדי שחו מהצד השני. אונטנו נקרא מימין לשמאל, משמאל לימין. אונטנו מכאן, מכאן לכאן, אונטנו מכאן לכאן. בידיך, ושבית שביו, מה זה? מה שהוא עשה לך כל השנה, גנב לך תפילות, גנב לך זמן, גנב לך לימוד תורה, גנב לך מצוות, חס ושלום יחשיב את האדם בעבירות. אל תדאג, ושבית שביו, זה חלקי קדושה שהוא גנב אותם, אתה תוציא אותם. ואז אתה תראה בשביה אשת הפתור. מי זאת אשת הפתור? הנשמה שלנו. הלא למדנו אתמול שהיא בוכה. ויבוא אברהם. נכון? למדנו את זה? לספוד לשרה ולבכותה. זוהר אומר, אברהם זה הנשמה. שרה זה הגוף. אז אברהם, הנשמה, בחודש הזה, היא בוכה כל יום. ומי שיש לו אוזן, או יותר נכון לב, אז הוא מרגיש את הבכי של הנשמה שהיא בוכה על הגוף. מה יהיה איתו? הוא יהיה בריא, הוא יהיה חזק, הוא לא ייקשט בעוונות, הוא לא יפסיד כספים, לא יהיה לו צרות, לא יהיה לו בעיות שלום בית, לא יהיה לו בעיות של חינוך ילדים. אז היא דואגת עליו, היא בוכה. ויבוא אברהם זה הנשמה, לספוד לשרה זה הגוף, ולבכותה. אז הוא אומר, וראית בשביה, אשת יפתור, אתה תרגיש, הנה הנשמה הקדושה, היא בת מלך, היא יפה. איזה מעשים טובים יש לה. איזה אורות היא מקושטת, כקלה, נאה בחופתה, השקטה בה. תגיד, אוי, איך אני כל הזמן רודף תאוות ורודף מאכלים ורודף תענוגים וטיולים וכל מיני שטויות כאלה. ובחטא את אביה, הנה הנשמה בוכה, את אביה זה הקדוש ברוך הוא ואת אמא זו השכינה הקדושה. אז כל המצוות, תישן ותרדים את חברך. גמילות חסדים, מי שרוצה גמח, שינה, יבוא לכאן. אז הבנת? בחטא את אביה ואת אמא, ירח ימים. ואחר כן, בראש השנה, תבוא אליה ועלתה, יהיה לך שנה חדשה, מוצלחת. לכן, הסליחות, צריך לבכות בסליחות. לא שירים ומנגינות. וכל מיני קומפוזיטורים. עכשיו יש גם באיזה בתי כנסת בארץ. יש בר מצווה, אז מביאים שם מנדולינה וגיטרה, ומביאים שם כל מיני כלי נגינה ואורגנים ומנגנים. זה אסור, כיוון שזה מנהג הגויים. הנוצרים עושים את זה בכנסיות שלהם, והרפורמים מעתיקים אותם. הרפורמים זה נוצרים. הם בונים את הבית, את הטמפל, הם לא קוראים לזה בית הכנסת, אלא טמפל. טמפל. הם בונים אותו כמו כנסייה. ובאו אלה ולומדים מהם, מעתיקים אותם. היום הכל, בוא נהיה באחדות עלק. עם אחד, שהם יהיו איתנו. למה אנחנו נהיה איתם? מישהו גירש אותם מהכותל? תלכו לכותל, תשבו, גברים פה, נשים פה, תתפללו. מישהו אומר לכם לא להתפלל? מה אתם באים, לוקחים את הכותל ומחללים אותו? הרי הכותל מקודש לא מהיום ולא מאתמול, 3,300 שנה, דוד המלך קידש אותו, בדמו. והם באים ומחללים. ובא בגץ, לא יצאו, לא יודעים כלום, לא למדו מהחיים שלהם מאומה. למדו כמה ספרים של משפטנים באנגליה, בגרמניה, את החוקים של התמאים האלה מביאים לנו לכאן ופוסקים לפיהם. הבנת? ולך תנפנף במנגל בהי בייר. כן. אז זה המצב, הבנתם אותי? אך אומר להגיד תחנון, אולי להגיד תחנון. מה זה תחנון? אוי ואבוי. אז אלה 30 יום מלחמה יש לנו עם היצר, אבל אל תדאג, אנחנו כבר התחלנו לפני כן, ואנחנו כבר לא יצאנו לבין הזמנים, אה? לא הלכתם לבין הזמנים. אז זהו, אז יש לכם זכות. אז אחר כן, תבוא אליו, אז אתה 30 יום, הוא לא יכול עליך יצר הרע. אז הוא לא, לא זה, ואתה תבוא ותקום, תעשה סליחות, ותעשה את כל מה שאמרו לך, ועוד כתב רבי אברהם אזולאי, כתוב בגמרא, הבא לאורגך, נכון? מה היה עם אלאור עזריה קראו לו? אלאור עזריה, הם פסיכים, הם כאן, טוב, הם בגלל שעבר על המילה שלהם, זה הכל עניין של פרינציפ, זה לא עניין של צדק ולא כלום. יענו, הם לא הרגו אנשים. קח את כל הרמטכ"לים, הם לא הרגו ערבים? קח את כל אלה שהיו להם לפניכם. לא, לא קצרו. מה עשה משה דיין? כתב פטריות? תפסיקו. צבועים. הכל צבוע. ורמאות. כן. איפה הם גרים? בתל אביב, בשכמוניס. אתה יודע מה זה שכמוניס? סבתא שלי הייתה גרה שם. היה בתים ערבים, היה שכונה ערבית שם. זה צפון תל אביב, הבית הירוק. בוא אני אקח אותך לשם. מרת סבתי גרה שם. הייתה שם, נפטרה עליה שלום. חנה בת מסעודה. אז זה הייתה כבר, היא שם. זה היה שכמוניס. זה היה אזור ערבי. גרשו אותם, הרגו אותם ולקחו את זה. מה היה במוצא? גם שם היה ערבים, הרגו אותם. מה היה בגבעת שאול? דיר יסין, שחטו אותם, בגין שחט איזה 500 אחדים, ולקחנו את זה, אז מה? ככה זה דרך העולם. יש מנצח ויש אויב, וזה מי אמר להם לריב איתן? ברוך הבא הרב, השם ברך אותך. ויאריך ימיך וטוב, שנותיך בנעימים. אמן, אמן, אמן. אז אם כן, זה האדם יזהר בכל אלה הימים. ועוד, אומר תדע שהתשובה בימים האלה של אלול מאוד מאוד חשובה. כמה שבימים האלה הקדוש ברוך הוא שמע את תפילת משה רבנו בהר. הוא ישב בהר והר סיני, עמד בהר. עמד. 40 יום. תאר לך, זקן היה, למעלה מגיל 80, עומד בהר והתפלל, השבת קראנו את זה 3 פעמים, הוא חוזר על זה, את 40 יום וארבעים הלילה אשר התפללתי, ולא עבר השם משחיתך, הוא עמד בתפילה וביקש רחמים עלינו, והוא ביקש לא רק על הדור שלו, גם על הדור שלנו. אז תתפלל, תכוון, אבא, כמו ששמעת למשה רבנו, תשמע לנו היום הזה, תשמע לי היום הזה, ותקבל את תפילתנו. אמן. אז אומר, זה 40 יום האלה. ועוד, הוא בא הביתה לעשות, או בא לעשות איזה עבירה, תיזהר, תחשוב כאילו איזה אדם גדול, תחשוב הרב עובדיה עכשיו מהשמיים, מסתכל עליך, וואי, איזה בושה, איזה בושה, איזה בושה. הרב אלישיב מפה, והרב שח משם, והבן ישחי רואה, וואי, אוי, יחסה את הפנים שלי. אז יתבייש, ולא יעשה עוון. ואני רוצה לסיים ברשות הרב, בסעיף אחד חשוב, הגאולה במה תלויה. זה הכל תלוי בזה, זה על ידי תשובה באה גאולה. אחד, לתקן את השנאת חינם על ידי אהבת ישראל. 2, אתה סופר, לכבד תלמידי חכמים. אתה רואה חכם, תנשק אותו. תחבק אותו. תכבד. ואחר כך, תקשיב, אל תפריע לי עכשיו. 3, תכבד את השבת, תקנה לשבת דגים הכי משובחים, בשר הכי טוב, יין הכי טוב, אבל תהיה כוחך, לא חייב יותר מכוחו, בגדים הכי נעים, וכן על זה הדרך, ולא לכעוס בשבת, זה מקרב את הגאולה. אז כמה דברים אמרנו? 3, 4, מסע ומתן באמונה, זה כל זה אספתי היום מספרים, שכתוב על חודש אלול בעיקר, יזהר בהם. 5, יקבל תוכחות מוסר. וגם אם ראה את החבר שלו עשה דבר לא טוב, תגיד לו בשקט, בלחש, תראה, אני אוהב אותך, ואני זה, אני נורא אוהב אותך. וחבל לי שאתה עושה כך וכך, זה לא נכון, זה נגד ההלכה, ותסלח לי שאני אומר לך, ואם לא, אני לוקח את דבריי בחזרה. הוא יקבל את דבריך וינשק אותך. זה תוכחה. אחר כך כמה הגענו? ארבע? מה? אמרנו אהבת ישראל, כבוד תלמיד חכם, שבת, מסע ומתן באמונה, תוכחה חמש. מה ארבע? וואי וואי, הבהלת אותי. עכשיו, גם בישנות שיהיה לו, ידבר בבושה, בדרך ארץ לפני השם. לא בצעקות. הלו, בוא הנה. מה, קצת בושה. גם אם הוא סתם יהודי, אתה יודע מי הוא? זה בן אברהם, יצחק ויעקב, תכבד אותו, תתבייש ממנו. שיהיה לך בושה. אחר כך, יזכור, כי בגלל זה, גמרא אומרת, לא נחרבה ירושלים, אלא שלא יתביישו. אחר כך לא חרבה ירושלים, אלא שישבו גדול וקטן. כותב, זה רב גדול, ואיתו איזה אחד, ילד. זה לא מתאים. גדול לבד וקטן לבד. אחר כך, תינוקות של בית רבן, יחזיק בהם. אז אין, תסדר אצלך בבית הכנסת, זה מי שרוצה לחפר עוונות רבותיי. יאסוף ילדים, יתחיל עם שלושה ילדים. בשבת, אתם באים בבית הכנסת, תגיד להם ב-12 בצהריים, תהילים. תקנה קופסה של ממתקים, אני אקנה לך. ותחלק להם. ככה יביא, כל אחד חבר מביא חבר, יהיה לך 500 ילדים. מה זה? אתה יודע איזה זכות. כמה גזרות הם מבטלים מעלינו. וככה הם יקרבו את הגאולה. ובסוף התהילים, תגיד להם, תתפללו שיבוא משיח. אמן. והם כולם צועקים, אמן. תתפללו שנשוב בתשובה, ויגידו, אמן. זה תינוקות של בית רבן, כי לא חרבה ירושלים, אלא שביטלו בה תינוקות של בית רבן. אחר כך יזהר קריאת שמע הוא, בבוקר ובערב, בזמן. והדבר הכי חשוב, תיקון חצות בלילה, כל לילה. והיום ראיתי רבי חיים פלאץ' שכתב פסק, שאף על פי שהמקובלים היו נזהרים לא לישון ביום, כי רבנו ארי קטן משעשן ביום, יכול להיות שיקחו לו את הנשמה, ויביאו לו איזה נשמה של איזה טרטור, מי יודע, סגן חבר כנסת, או נהג באיזה, או איזה עיתונאי, לא הולכים. הכל יכול להיות. אומר לו, אם אתה ישן בשביל שיהיה לך כוח לקום בתיקון חצות, או בגלל שאתמול קמת בתיקון חצות, אז חסר לך שינה ואתה ישן, לא יעונה לך כל רע, מותר לישון גם ביום. והשם יתברך יזכה אותנו לראות בגאולה השלמה, ותהיה לנו ולכם שנה טובה ומבורכת. אמן.